Somali Fatima Duya in Hatsili Yabashota Alba Efamaul Vana Ia Duya Ufnilim Sherkol Fesem Rafta Velibiyachena Ufa Gishena כגן של עדנת הערה בלגי יחנה ובאישנה כגן של עדנת הערה ומיתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב הנה אני רוצה להתעכב עוד קצת על השלב של הנדרים. הפסוק שאנחנו קוראים היה זה של לאחר שנכנסתי בשער הגן, זה הפסוק. שמירת תורה של כל הנחיה היא התנאי להשיג את השניים, חנני אם כן נדרי להגן כחיה כמו בבת עין. דיברנו על שני סוגים של הישגים, אלו שמשותפים לאנשים שמתרגלים סוטרה ואלו שהם בטנטרה. יש עוד חלוקה, ואפשר לקרוא את זה בשני האופנים. חלוקה אחרת לשניים זה הישגים שהם אולטימטיביים לעומת הישגים שהם לא אולטימטיביים. אז בואו נדבר קצת על זה. הסוג של ההישגים שהוא אולטימטיבי, הכוונה פה לנרוונה ולהערה. וזה לא אותו דבר. נרוונה והערה זה לא אותו דבר. בקורס 2 דיברנו על זה הרבה, אז אני אחזור בקיצור. נרוונה פירושו סיום מוחלט בלתי הפיך
של כל הנגעים הרוחניים ושל כל הזרעים לנגעים רוחניים.
וזה הודות לכך שאדם ראה ריקות ישירות ועבד עם זה. סיום תמידי בלתי הפיך של כל הנגעים הרוחניים. ניומון בטיבטי. עד שרואים ריקות ישירות אנחנו יכולים לדכא אותם. אדם שפיתח שינה יכול לדכא אותם לגמרי כמעט. זאת אומרת, הוא תופס אותם כל כך מהר שהם בכלל לא מרימים ראש. ברגע שהם טיפ-טיפה סס הוא מיד תפס. אבל הוא עוד לא חיסל אותם. ויש את הסיפור הידוע על האדם שיושב לו שמה במערה ועושה הרבה מדיטציה והוא מפתח שינה, מפתח את המדיטציה הזאת של השלווה המוחלטת. והוא נמצא בשינה. שינה זה ריכוז כל כך עמוק שאתם מתנתקים מהחושים. אתם יכול מישהו להפיל על ידכם חפץ כבד לא תשמעו. יכול מישהו לתגן לקניקיות על ידכם לא תריחו. כי אתם מנתקים מהחושים, אתם מאוד מרוכזים. תדמיינו לעצמכם כזאת מידה של ריכוז. יש כאלה שאפילו הנשימה נפסקת. יש כאלה יוגים שהולכים וקוברים את עצמם באדמה לשישה שבועות. לא בודיסטים. אז אותו יוגי יושב שם במערה, במדיטציה עמוקה, והוא יושב הרבה זמן, ובינתיים שערות שמח ארוך ארוך, וסוף סוף יוצא מהשינה שלו, ואז הוא שם לב שבא אכבר ואכל לו את הטלטלים היפים שלו, והוא מתרגז. וכל השנים האלה הוא מתרגז. כי הוא עוד לא חיסל את הזרעים. כי עוד יש לו attachments. הוא עוד לא ראה ריקות, הוא עוד לא מבין את הריקות של השיער שלו. ושל האכבר, ושל הרבה, ושלו, וכך הלאה. ככה שזה לא נרוונה. אולי שרוי היה בעונג נפלא כשהוא היה במדיטציה, אבל זה לא נרוונה, כי הוא עדיין טועס, ועוד לא חיסל את הכעס. בשביל לחסל את הכעס צריך קודם לראות ריקות ישירות, בחוויה מדיטיבית עמוקה, ואז לעבוד עם זה. עוד זמן מה. למי שהגיע לנרוונה כבר אין אפילו טיפ טיפה של כעס, כלום. הוא לא יכול יותר, הוא ייבד את היכולת להתרגז. אין לו יותר. לעומת זה בודה, אדם שהגיע להערה מלאה, לפעמים קוראים לו, תגידו נמקן? נמקן זה מי שיש לו ידע כל. מילה אחרת ג'אנקצ'ופ. זה מילה אחרת להערה. תגידו סנגה. זה המילה לבודה. מה זה בודה? זה אדם שיש לו ידע כל, שאדם בוודאי שהוא חיסל את כל הנגעים הרוחניים ואת הסיבות להם, שזה חלק מהגדרה של נרוונה. בנרוונה אנחנו מחסלים את הנגעים הרוחניים ואת הזרעים שלהם לנצח. בבודה בוודאי שהשיג את ההישג הנפלא הזה והמדהים הזה, והלך מעבר לזה, הוא גם חיסל את כל המכשולים ליד הכל. מה שהאדם שהגיע רק לנרוונה, רק עוד לא חיסל. וזה הבדל עצום, זה הבדל עצום. אדם שהגיע לנרוונה, הפסיק את הסבל שלו ללא שום ספק, הוא כבר לא סובל, והוא נמצא בעונג רב. אבל הוא לא עזר לאחרים, הוא לא הפסיק את הסבל של אחרים. ואפשר להגיע לנרוונה בדרך הבודיסטית, בדרך ההיניאנה, יכולה להביא לנרוונה. כדי להגיע להערה מלאה של הבודה, צריך לסלק את המכשלים ליד הכל, וזה רק בא בדרך המעיינה. זה לא אפשרי בדרך ההיניאנה. הם אפילו לא מאמינים שאפשר להיות בודה. האם הבודה הוא כל יודע? כן. האם הוא כל יכול? לא. לא. כאילו היה כל יכול, היה כבר מחסל את הסבל שלי מזמן. הוא לא יכול לעשות את זה. הם יכולים לראות הכל, יש להם חמלה עצומה, ויש להם יכולת מושלמת לבוא וללמד אותי על פי הצרכים שלי. הם יודעים בדיוק, הם יכולים לקרוא את המיינד שלי בכל רגע ורגע, הם יכולים לחזות את עתידי, והם עושים את זה, והם כל הזמן באים ומלמדים אותי, כפי שמתאים לי. הם יכולים להופיע בכל מיני צורות, כי אין להם שום בעיה להופיע בכל מיני מופעים, והם עובדים במונחים של עידנים, קלפות, יש להם הרבה סבלנות. הם יכולים להעמיד פנים שהם הילד שלי, או בן זוגי. כשיבוא היום, הוא יעשה את אותו הדבר שישנה את חייו. אז אלו הם ההישגים האולטימטיביים, מהשניים. לאלה אנחנו מתפללים. מה פחות מאולטימטיבי? מה שאנחנו קוראים הישגים שבדרך, שהם לא אולטימטיביים. הם לא אולטימטיביים במובן זה שאנחנו עשויים לאבד אותם בין גלגול לגלגול. ואלה כל מיני יכולות הלחושיות שאנשים יכולים לפתח בתרגול. כמו הם יכולים לקרוא מיינדס של אחרים, קלרוויינס, הם יכולים לראות למרחקים, לראות משהו מאוד רחוק, או לעבור מרחקים מהר, יכולים לעוף, יש כאלה. יכולים לעבור דרך קירות, יכולים ללכת על המים, יכולים לחיות ללא אוכל, כל מיני דברים שהם לא רגילים, מעשי ניסים, הם יכולים לעשות. אלא שאלה לא יכולות שנשארות, אנחנו לא יכולים לשמור עליהן, בלי החוכמה שמבינה ריקות ישירות. אז אלה נקראים ההישגים שבדרך, ההישגים המשותפים. האם טוב לפתח אותם? נפלא לפתח אותם במידה שמשתמשים בהם לעזור לאחרים. למעשה, הסיכוי הוא שלא נצליח לפתח אותם אם המוטיבציה שלנו היא לא בשביל הזולת. כי איך למדים לעבור מרחקים מהר, כשרוצים נורא לעזור למישהו שנמצא רחוק? איך הבודה נהיה כל יודע? הוא נורא רוצה לעזור לכל היצורים, בשביל זה הוא צריך לדעת מה הם צריכים, ומתוך הכמיהה הזאת, ההשתוקקות הזאת לעזור, הוא מפתח ידע כל. בדיוק כמו שהאימא יודעת מה שהתינוק שלה רוצה, היא כל כך רוצה לטפל בתינוק, שהיא לומדת לקרוא את התינוק, בלי שהוא יכול לדבר. אז הבודה לומד לקרוא את כל היצורים, כי האהבה שלו כל כך גדולה. זה משם הבא ידע כל, זה הסיבה הקרמית לידע כל. ולכן אי אפשר להגיע להיות בודה בלי האהבה הזאת העצומה ליצורים, בלי הבודיצ'יטה הזאת, בלי החמלה הזאת ליצורים. ההישגים שבדרך, במידה שמשתמשים בהם לעזור ליצורים זה נפלא, יש אנשים שמפתחים את היכולות האלה במדיטציה, ואחר כך משתמשים בהם בצורה לא תאורה, לעשות כסף, לעשות הצדות טלוויזיה, זה מה שמבטיח שהם יאבדו אותה. אם בחיים האלה או בגלגול הבא הם יאבדו אותה. כי כשזה למטרות אנוכיות, אי אפשר להחזיק את זה. בפני עצמם, הישגים שהם ארציים, הם לא מטרה ראויה לעבוד בשבילה. הם ילקחו מאיתנו בין רגע, ואנחנו כולנו יודעים את זה. חיים יכולים להילקח בין רגע. אפשר לאבד ממון בבורסה ביום אחד. זה קרה. הדברים האלה ילקחו בין רגע. ישי מייקל מספר על אמא שלו, ההורים התגרשו והיא גידלה לבד 4 בנים והייתה מורה בבית ספר ולא היה לה יותר מדי כסף וחסכה פרוטה לפרוטה כדי לשלם את המשכנתא על הבית הצנוע שבו הם חיו. הלכה לעולמה, הבנים חכו את הבית, חילקו ביניהם את הכסף, תוך חודשיים לא היה זכר לכסף. היא עבדה כל החיים שלה לחסוך פרוטה לפרוטה כדי סוף סוף להשאיר בית על הבנים שלה, תוך חודשיים הכל הלך, הכל ילך. כל מה שאתם עמלים בשבילו ילך, אם הוא ארצי. אי אפשר לשמור את זה, כי זה בא מקרמה. זאת לא מטרה ראויה. אז אנחנו רוצים לשאוף להישגים האולטימטיביים. ההישגים שבדרך הם לא מטרה בשבילם. הם אמצעי נפלא לעזור לזולת, אבל הם לא מטרה אולטימטיבית שלנו. אנחנו רוצים להיות מסוגלים לצאת מכל סבל, ממחלה, מזקנה וממוות, ולהוציא את האחרים משם. זה מה שאנחנו רוצים ללמוד לעשות, ולהביא להם כל עושר. ואם זה עוזר טוב, פה יש את העניין של מה שנקרא העשבים. העשבים זה כאילו העשבים השוטים. אנחנו מגדלים תירס בשדה וגודלים עשבים שוטים בנוסף לתירס. כשאנחנו שואפים להגיע להערה למען לעזור לברואים, בדרך צומחים גם העשבים, שזה כל הדברים האלה. בדרך מפתחים גם אותם. כל היכולות האלה. גם מטרות של העולם הזה נשיג בדרך. אדם ששואף להגיע להערה לא יהיה במחסור. אדם שמתרגל ברצינות, הדברים יסתדרו, העולם יתמוך בו. סינים קוראים לזה דאו. העולם יתמוך בו כדי להגיע למטרה הנשגבה הזאת. כל הדברים שאנחנו כל כך עמלים קשה להשיג בחיים שלנו יקרו ממילא. הבני זוג והכספים, וכל הדברים האלה יקרו. היום הזה שבו סוף סוף תגיעו להערה, תהיו עם הבן זוג או הבת זוג שלכם. מגיעים ביחד להערה כזוג. התרגול הטנטרי הוא בזוג. לא מה שאנחנו חושבים סקס. אבל הוא תרגול זוגי טהור מאוד ומדהים מאוד, ובסופו של דבר, אם אתם נקיים וטהורים, הבני זוג יגיעו, אל תדאגו. תדאגו לשמור על הנדוי, והשאר יתארגן. מה שמבדיל בין בודיסט שמצליח בדרכו, ואחת שמתרגל מתרגל ולא קורה יותר מדי, זה עד כמה הם שומרים על הנדרים שלהם. עד כמה הם עושים את היומנים שלהם. אנשים נוטים לחשוב על הנדרים כעל משהו שהוא מגביל, כעל איזה עול, כעל איזה נטל. זה בדיוק להפך, זה הזדמנות. אנחנו באים לבקש את החניכה הטנטרית, הפירוש שזה שאנחנו מבקשים שהלמה ייתן לנו את הנדרים. וייתן לנו רשות לתרגל את הדרך הזאת. זה המשמעות של חניכה טנטרית. יש ארבע צורות שבהם אנשים לא שומרים היטב על הנדרים. וזה אמור
לנדרים
טנטרים ואמור לכל הנדרים. זה נכון לגבי כולם. הסיבה הראשונה... תגידו מי שפע.
מי שפע.
מי שפע. מי שפע פירושו מעולם לא למדו אותם. לא לימדו אותם את הנדרים. נתנו להם בטיבטית, הם אפילו לא יודעים שהם קיבלו. אני ישבתי בטיטיק של הדלאי לאמה בדרם סאלה, והוא לימד בודיסטאטו ווי אוף לייף, במאסטר שנטיבט, הוא לימד את כל הספר. אבל מהר. הגיע שלב מסוים, הוא נתן לאנשים את סדרי הבודיסטאטווה, הוא עושה את זה בשלוש דקות, מי שמסתובב לרגע, שתה מים, או לא קיבל אותם, או אלה שקיבלו אותם, אפילו לא שמו לב שהם קיבלו אותם. אחר כך אנשים שאלו, מה זה היה? קיבלתם את הנדרים. אם לא למדת אותם, איך תשמור עליהם? זה דרך אחת לשבור נדרים, פשוט לא לדעת אותם, לא להכיר אותם. ומי שלא שומר על הנדרים, יבלה את חייו כמו כולם. יהיו חיים רגילים ומוות רגיל, וזה נורא עצוב. אם כבר קיבלת אותם, יש לך כבר את הכלי לצאת משם, נורא עצוב. החניכה הטנטרית שותלת זרעים להערה. אבל אם בפני עצמה לא יכולה להביא להערה, אחר כך צריך לתרגל את הנדרים כדי להגיע להערה. כל כך נדיר בעולם לקבל חניכה טנטרית בכלל בעולם הגדול, כל כך נדיר. אז כשכבר זה קורה ומישהו אחר כך לא שומר, זה נורא עצוב, זה הוא כאילו כבר קיבל מפתח לגן עדן וזרק אותו. זה נורא נורא עצוב. אז זה נורא עצוב לוותר על זה. יש גם את הצד השני, יש אנשים שהולכים ומלמדים טנטרה בלי שהחניך בשל ובלי שהוא קיבל חניכה כראוי. זאת קרמה כבדה מאוד למי שעושה את זה. וגם לא צריך לתת חניכה לאנשים שלא מכירים יותר. הדרך השנייה, לא לקיים את הנדרים, זה תגידו מה גופה?
מה גופה?
מה זה מילת שלילה? גופה זה כבוד. אז זלזול בנדרים, לא לתת להם כבוד. אז אולי את כבר למדתם אותם, אבל אתם חושבים לעצמם, הנדר הזה הוא טיפשי. אם לא מבינים משהו בנדר, זה טיפשי, זה אני לא עושה. זה אומר שאנחנו לא מאמינים למיינד הנאור של הבודה. אנחנו לא מאמינים למיינד הנאור של הבודה, איך נקבל מיינד הנאור של בודה? אין שם. זו דרך שנייה. אנשים מזלזלים בחוקי הקרמה. הם לא מבינים אותם, הם לא תרחו ללמוד אותם, הם לא רואים אותם בחושים שלהם, כי זאת מציאות חבויה ביותר, אז הם מזלזלים בהם. הם אומרים, אני אעשה מה שאני רוצה. זה לא נכון שיש קרמה, וזה לא נכון שאם אני אתיק בבחינה יהיה לזה תוצר שליליות לגביי, כי הנה עובדה, הייתה כי בבחינה וקיבלת ציונתה. חלק מהנדרים שאתם שומעים או מקבלים, לפעמים אתם לא מבינים אותם, לפעמים הם נראים מוזרים, לפעמים אתם לא מבינים למה נתנו אותם. הם כולם ניתנו על ידי ישויות נאורות. אז העצה היא בשום אופן לא לזלזל בהם, וגם יש עצה אחרת ללכת ולבדוק אותם ולבחון אותם וללמוד אותם ולהבין אותם. ובין זה וזה, בין הרגע שאני לא מבינה למה יש כזה נדר ומה התועלת שלו, ועד הרגע שאני אבין אותו, ויבוא רגע כזה, אם אני רצינית בדרך, רגע כזה יבוא. בינתיים, לא לזלזל בו. אז בינתיים אתם יכולים להגיד, את זה אני שמה בצד כרגע כי אני לא מבינה. אבל אני לא מזלזלת, אני אתרח ואלמד ואבדוק ואברר עד שאבין את זה. או עד שאקלוט את זה, לפעמים זה פשוט עניין של לקלוט, או להתגבר על התנגדות או על מכשול שבא מבורות. אז זאת ההצעה, אתם ביקשתם את נדרי הבודיסטטווה, אני אשמח לעשות קורס, אבל אתם תראו בין נדרי הבודיסטטווה, יש כאלה שתבינו בקלות, או לעזור לאנשים בכל מיני צורות, ויש כאלה שלא תבינו בקלות. אז חייבת להיות גישה של כבוד לנדרים, כולל אלה שאני עדיין לא מבינה. ואם אתם מקבלים אותם, אתם צריכים לשמור עליהם. חייבת להיות גישה כזאת. אותו דבר עם נדרי המקלט, אותו דבר עם הנדרים של הפרטי מוקשה. זו דרך שנייה, לזלזל. דרך שלישית, תגידו בק מפה. בק מפה. מפה זה אין, ובק זה מודעות או תשומת לב. זאת אומרת, כבר למדתי את הנדרים, ואולי אני אפילו לא מזלזלת בהם, אבל אני מתרשלת, אני לא... לא מפתחת מודעות. אני לפעמים זוכרת היומן, לפעמים לא זוכרת היומן, ככה. לא טורחת באופן מודע ליצור את ההרגל של לטהר את המים. מין רשלנות כזאת, חוסר זהירות. זה יכול לקרות אם מישהו לא ישן מספיק, או זולל יותר מדי, או שעסוק מדי. אז אם אנחנו רצינים בדרך להרה, אז אנחנו נימנע מלא לישון מספיק, מלזור יותר מדי או מלהיות עסוקים מדי, כי הנדרים זה הדבר העיקרי נהיה. כי זה המנוע שמביא אותי להרה. אז אנחנו דואגים שיהיו תנאים שאני אוכל לשמור על הנדרים. פה נכנסים, תגידו דרמפה?
ששים?
דרמפה זה
בחירה.
וששים זה הדריכות או הערנות. עכשיו, היום חולף לו אצלי, במהלך היום אני צריכה כל הזמן שיהיו לי את הדרמפה והששים. אני צריכה להיות כל הזמן דרוכה לראות איך אני עם הנדרים. ואם סטיתי, אני צריכה להיזכר ולהחזיר את עצמי. אז זה כל הזמן השני הגורמים האלה של דרמפה וששים, של הדריכות, שזה כלב השמירה, שמצלצל את הפעמון הזקה כשאני סוטה, ואחר כך...
הזכירה.
מהי הדרך, מהו הנדר, ולהחזיר את עצמי. זה בחיי יומיום, וזה על כרית המדיטציה. דרך רביעית לשבור את הנדרים, והיא החמורה ביותר, תגידו ניומון מנגווה. ניומון מנגווה. ניומון זה נגעים רוחניים, מנגווה זה הרבה. כשהמיינד הותקף בנגע רוחני. יאללה, נדרים, נדרים, אני לא סובלת אותה, לא הולכת להיות נחמדה אליה. תעזבו אותי מנדרים. פגישה כזאת. נדרים חוסכים לנו המון זמן. כי אנחנו כבר מסתובבנו המון זמן בסמסרה וסבלנו. אז התחיל לשמור נדרים, חוסך המון סבל, המון 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 סבל, לנו ולזולה. לוקח זמן ללמוד אותם, גם אם אני כנה בכוונה שלי לשמור עליהם, זה לוקח זמן ללמוד אותם. יש לכם 10 כללי חופש, זה לא מספר גדול כל כך, נדרי בודיסטווה יש 64, ויש עוד כמה נספחים, וגם אלה יש להם סעיפים, אז זה יוצא יותר מ-100 נדרים. אז זה לוקח זמן ללמוד כזה מספר של נדרים. איך לומדים כזה מספר של נדרים? מתחילים לשים אותם ביומן, ושש פעמים ביום, כל פעם בודקים אחד, במשך הזמן תלמדו אותם. ואז זה נהיה מאוד חשוב. זה לא משהו שמגביל או איזה נטל, זה להפר, זה כבוד גדול לשמור על הנדרים, וזה הזדמנות להגיע להרה, וזו דרך לטהר את המים ולעזור לזולת. אז ככה צריך לחשוב עליהם, וצריך לשמוח, וכשאנחנו עושים את הטקס של נגרי הבודיסטווה, אנחנו שמחים. יש בפירוש אלמנט בלתיים בתוך הטקס של לשמוח בנדרים. וכמובן צריך לקחת אותם כשמוכנים. אם אתה עוד לא מוכן, אל תיקח, וזה אמור בכל מערכת נדרים. אל תיקח אותם אם אתה הולך לשבור אותם או לזלזל בהם, וקרו מקרים כאלה. זה נורא עצוב, זה נורא עצוב. אז צריך להיות אחראית, הוא אחריות. יש אנשים שאמרו, אני עוד לא מוכן, זאת הייתה העצה שלי, תחכו עד שתהיו מוכנים, ולקחו אותם יותר מאוחר, וזה פרפקט, זה טוב. אז כל אתם לא מוכנים, אל תיקחו, ברגע שאתם מוכנים, אל תדחו. כן? אז שני הצדדים, למצוא את המקום הנכון. הנדרים של המקלט. הם נפלאים, הם מתחילים את הדרך. הם מתחילים הדרך לקראת הנדרים הטנטרים, צריך להתחיל מנדרי המקלט. הם שמים אתכם על הדרך הבודיסטית. הם מתחילים לעבוד מרגע שלקחתם אותם. תמור את הנדרים אפשר גם בלי שלקחתם אותם. אתם יכולים לעקוב אחרים ביומן בלי שלקחתם אותם. זה רמה אחרת. כשלוקחים אותם, לקחתם מחויבות לדרך הזאת, ואז הקרמה היא אחרת לגמרי. אז הם פועלים כל הזמן, ואני תמיד נותן את הדוגמה של לא להרוג. כשלא לקחתם נדר לא להרוג, אז מתי אתם מקיימים אותו? כל פעם שהיה אולי הזדמנות להרוג ונמנעתם מהריגה. כמה פעמים אתם הולכים להרוג ונמנעים מהריגה? לעומת זה, כשלקחתם את הנדר, הוא פועל כל הזמן. אתם כל הזמן באי הריגה. זה רמה אחרת לגמרי. וכמו כל דבר, בהתחלה זה לא נוח, זה מוזר בהתחלה. וכמו לנגן פסנתר, זה בהתחלה מוזר ולא נוח, ואתם לא מורגלים, והאצבעות מגושמות, ואותו דבר פה. זה לוקח זמן למיומנות עם הנדרים. ובוודאי טנטרה רק תעבוד אם תשמרו נדרים. אז הדרך הראשונה אמרנו שאנחנו שוברים נדרים, מי שאתה לא מכירים אותם בכלל, נכון? זה שבכלל לא למדנו אותם, לא לימדו אותנו. שתיים, זלזול. זה היה מגופה. שלוש, פק נפה. וארבע, ימון. עכשיו, המערכות של הנדרים, דיברנו על שלוש מערכות של הנדרים, נדרי פרטי מוקשה, נדרי בודיסטווה ונדרים טנטרים. המערכות תומכות זו בזו. אין מה לדבר על קיום של נדרי בודיסטווה אם אתם לא מקיימים את הנדרים של הפרטי מוקשה, של לא לשקר, לא להרוג או לגנוב וכך הלאה. אחד לא עובד בי השני. הם כולם תומכים אחד בשני. ואמרנו שאנחנו רוצים לשמור עליהם אפילו במחיר חיינו, נכון? ולמה שומרים נדרים? עוד פעם, למה שומרים נדרים? לא בגלל שהמורה אמרה, לא בגלל שזה החוק, לא בגלל שזה יפה, לא בגלל שזה נכון, בגלל שזה מה שמוציא מסבל. בגלל שישויות נאורות באו ולימדו דרך לצאת מסבל. בגלל החמלה שלנו. ובגלל הנחישות שלנו להוציא אנשים מסבל. אפילו במחיר חיי, גם כשאני אמות, המיין שלי לא ימות, והמיין שלי נושא איתו זרעים של תואר או זרעים של אי-תואר, לפי איך ששמרתי נדרים. ואפילו אם שומרים חלק מהם היטב, קורים דברים מדהימים. אני תמיד אוהבת לספר על עצמי, שהפכתי לסימפונית לפני למעלה מ-30 שנה, והרבה שנים שמרתי על זה באדיקות רבה. בהתחלה זה היה מסיבות בריאות חשבתי, ויותר מאוחר נוצרה מודעות לצער בעלי חיים, ואחר כך כבר הנימוק הבריאותי לא כל כך שכנע אותי, אבל הנימוק שצער בעלי חיים נהיה דומיננטי. וכל פעם שהציעו לי בשר, והייתי מסרבת, את המחשבה שהייתה מלווה את זה הייתה צער בעלי חיים. ולא לקחתי שום נדרים, לא התחייבתי לאף אחד, לא שמעתי כלום. והיום אני מבינה שכתוצאה אני לקחתי נדר אחד של אי פגיעה בחיים ושמרתי עליו היטב בלי שהתחייבתי אפילו, אבל כמה פעמים ביום המחשבה הייתה עולה, וזה יפגיש אותי בסופו של דבר עם הלמות הנפלאים שפגשתי ועם הדרך הזאת.
נדר
אחד או כמה שאתם שומרים היטב יוצרים את הקרמה. עכשיו זה היה הרבה זמן, זה היה 20 שנה, לא צריך לחכות 20 שנה. תקחו אותם, תשמרו אותם היטב, אז זה יבוא הרבה יותר מהר. יבואו דברים מדהימים. נעבור לבית הבא. זאת אומרת הקודם. את הכשרתי עצמי
להיות
כלי ראוי
בדרכים שפתוחות הן לכל.
ברף נא ותן שתקל כניסתי
לדרך שלי בה
יעלום.
אין משל לה בחול, נשגבה בדרכים. יש.
אשר יבור בו פנימה, יחידי הסגירה הברוכים. אז זה הפסוק שמבדיל בין הדרך הפתוחה, הסוטרית, ובין הדרך הטנטרית. פה אתם מקבלים העצמה טנטרית. זה השלב שאתם נכנסים למנדלה. והמנדלה זה אותו ייצוג של העולם הסודי שאליו הלמה מכניס אתכם בזמן העצמה הטנטרית. הטנטרה כאמור היא הדרך המהירה להשיג הערה, והרבה פעמים כשמדברים על הערה מדברים על האיכות הזאת של יעלום, של העוצמה של היעלום, של הקשיות של האולטימטיביות של היעלום. את היעלום קשה לפצל, נכון? ככה הבודה שהשיג הערה, החוכמה והחמלה שלהם ביחד, אי אפשר להפריד יותר. זה אחד האספקטים של יעלום, יש עוד הרבה אספקטים. אז לכן זה נקרא וז'ריאנה, דרך היעלום. אז פה יש את העניין של היענות, של הדרכים.
הדרך שלי בא יעלום.
אז פה אדם מתפלל, עשיתי, שמרתי היטב את היומן, שמרתי את כל הנדרים, ועכשיו הוא מבקש שיבוא למה ויכניס אותה לעולם הסודי. ויכניס אותה לטנטרה. כאשר יבוא בו פנימה, יחידי הסגולה הברוכים. אז יש לנו כאן את העניין של יחידי הסגולה הברוכים, ומדובר על אנשים שיש להם בגרות, מה שדיברנו קודם, בגרות רוחנית, שזה מה שדרוש כדי להכניס אתכם פנימה. כשאנחנו מדברים על הדרכים השונות, מה שמוזכרות כאן בפסוק.
הדרכים שפתוחות הן לכל.
ועכשיו אנחנו רוצים להיכנס
לדרך שלי בא יעלום.
אז המילה בטיבטית זה טקפה, אמרו טקפה.
טקפה.
וטקפה פירושו מרכבה, טיאנה בסנסקריט. אנחנו מתרגלים אותם עם דרך, עם מרכבה. אז יש לנו שלוש דרכים, שלוש טקפות. יש לנו הינה יאנה, מהיאנה וואז'ריאנה. הינה יאנה זה הדרך שבה מתרגל אדם עם היכולת הפחותה או עם ההיבט הצער. אין אדם עם יכולת פחותה, היא פחותה, היא לא קטנה, היא רק פחותה לעומת אלה שמעליו, אבל היא לא קטנה. זה אדם שמתרגל דרמה, מתרגל לצאת מסבל, אבל הפוקוס שלו הוא על עצמו. זה באופן כללי הינה יאנה. הינה פירושו נמוכה. זאת לא דרך נמוכה, היא רק נמוכה יותר מאלו שבאות מעליה. השם מטעה, היא לא נמוכה בכלל, היא מדהימה. אנשים שמתרגלים את הדרך, יפה אם אתם פוגשים אותם, אתם תתרשמו מאוד מאוד. כי הדרך היא מאוד מדהימה. אבל האנשים האלה בעיקר מתרגלים להוציא את עצמם מסבל. בשתי רמות שנדבר עליהם עוד מעט. בית הצר ובית הבינוני, שניהם נחשבים הינה יאנה. זה לא שאין להם חמלה כלפי היצורים, חס וחלילה יש להם ועוד איך, להפך מאוד מפותחת. יש להם מדיטציות יפהפיות של חמלה ואהבה. מה היאנה זה פירושו הדרך הגדולה, מה הזה גדול? מה היאנה, המרכבה הגדולה או הדרך הגדולה? במה היאנה, אדם מתרגל כדי להוציא את עצמו ואת הזולת מן הסבל. הפוקוס הוא על הזולת, הפוקוס הוא אחר. וכתוצאה מזה התרגול הוא אחר לגמרי. גם ברמה הסוטרית וגם ברמה הטנטרית. בכלל ברמה הטנטרית אין בה הינה יאנה. מה היאנה? יש לה חלק שהוא סודי, שזה הטנטרה, ויש לה חלק שהוא פתוח. ויש תרגול מה היאנה? התרגול של הפרמיטות, התרגול של שש השלמויות, התרגול של הבודיסטווה, הוא בחלק הפתוח של מה היאנה. והוא כולו בפוקוס על הזולת. וואז'ריאנה, דורג'טק בטיבטית, זה החלק הסודי של המהיאנה, והחלק הסודי גם הוא בפוקוס על הזולת, על כל הברואים. וההבדל בינו ובין החלק הפתוח זה במהירות. האדם שנכנס לוואז'ריאנה, הוא נכנס לשם כי החמלה שלו גדולה. והחמלה הגדולה מושכת אליו את הלמה הטנטרי. זה הדבש שמושך את הדבורה הזאת. החמלה הגדולה על הברואים שסובלים והרצון לעזור להם, לא רק לעצמי. אדם שכבר עלה על ההינה יאנה, אם הוא פתח את החמלה הזאת, הוא יימשך למהיאנה. ואם הוא לא פיתח, אז הוא לא יימשך לשם. אז הוא לא יפגש את המורים האלה. אז עניין של קרמה, עניין של חמלה. גם בתוך הטנטרה יש הרבה דרכים שונות. יש ארבע רמות של טנטרות. צריך שתהיה משיכה אל הרמה הגבוהה ביותר כדי להשתחרר בחיים האלה. אמרנו היהלום, היהלום קשה להפריד אותו. אפשר לדבר במונחים של טאפ ושרף. זוכרים טאפ ושרף מקורס מספר 1, שיטה וחוכמה. יש לנו את התרגול של החוכמה ואת התרגול של השיטה. אז בסוטרה, מה זה השיטה? זה הפעולות של הבודיסטווה, זה החמלה, זה הדברים שאני עושה למען אחר. זה כאילו הלב. שרב זה הפיתוח של החוכמה, זה המדיטציה על ריקות, בוז'ריאנה, כשנכנסים לטנטרה, הדברים האלה בלתי נפרדים. זה למה זה נקרא וז'רה. השיטה והחוכמה הולכים יחד. וזה הכוח של הטנטרה. כמה מילים על ריקוד. ועל הצד השני של המטבע של ריקוד, וזה הקיום המותנה. או הקיום התלוי. זה שני צדים של אותה מטבע. אז נתחיל מהקיום התלוי. כשאנחנו מדברים על קיום תלוי, על קיום מותנה, אנחנו מדברים על האופן שבו דברים קיימים. מאיפה באים הדברים? מאיפה בא העולם שלי? אז יש כמה הסברים שתשמעו בבודיזם. יש כמה אסכולות בבודיזם שמדברות על קיום תלוי. יש שש אסכולות שהן פתוחות ועוד שתיים שהן טנטרה. זה הטיצ'ינג של המהמודרה בגרסה של הגלוקפה. מדברים על שש רמות, שש דרגות של הבנת ריקות. האח שלהם או האחות שלהם זה השש דרגות של הבנת קיום מותנה. אז פה רק אני אזכיר את זה בקיצור נמרץ. ניתן לכם שלוש אינטרפרטציות מתוך השש, ורק בקיצור. הראשונה, וזו הרמה הנמוכה ביותר, וזה בדרך כלל מה ששומעים כששומעים מרצים בודיסטים, אתם אומרים דברים באים מסיבות. דברים לא קורים בלי סיבה. אין דבר שקרה סתם ככה, מעצמו. קרה מצד עצמו, הופיע פתאום מצד עצמו. דברים קורים מסיבות. יש סיבה לכוס הזאת, יש סיבה לעת הזה. בואו נדבר על העת האור שלנו. העת הזה, כדי שיהיה לי פה עת, היה צריך בית חרושת, היה צריך פלסטיק, היה צריך חומרי צבע, חומרי דיו, הייתה צריכה להיות מסעית להביא אותו לחנות. היה צריך חנות, היה צריך שיהיה לי כסף לקנות אותו, וכו' וכו'. יש סיבות לעת הזה, הוא לא הופיע מעצמו. זאת האסכולה שמדברת שדברים קורים כתהליך. תוצאות באות מסיבות, התוצאות עכשיו הופכות לסיבות והתוצאות הבאות. הכל הוא תהליך, הכל הוא בהשתנות כל הזמן. זאת האסכולה הראשונה של הקיום התלוי. היא ההבנה הנמוכה של ריקוד, אבל שוב, היא לא נמוכה, היא רק היותר נמוכה. היא כלל לא נמוכה. למעשה, מי שהשיג הבנה טובה ברמה הזאת, הוא כבר משכמו ומעלה לעומת רובנו. איך אנחנו יודעים את זה? תסתכלו איך אתם מגיבים כשקורה משהו לא צפוי, לא נעים. איך זה קרה לי? למה זה קרה? איפה זה בא? איך אמרו לי כזה דבר? איך? אני עשיתי הכל נכון ואיך זה קרה לי? כשאנחנו מגיבים בצורה כזאת, או נרשים, או נפעמים, או נכנסים לפניקה, או להיסטריה, או לאבל, שאנחנו מתקוממים כנגד משהו שקורה. זה סימן שאנחנו לא מבינים את הדברים ברמה הזאת. התגובה הזאת מעידה שאנחנו לא מבינים שלדברים יש סיבות. אנחנו לא מבינים שאנחנו לא מבינים את הסיבה. הדברים יש להם סיבות, הדברים הם בתהליך השתנות כל הזמן, וכשמבינים את זה, אז גם כשקורה אסון, הוא לא מרגיש כל כך אסון. כי הוא חלק מאיזה זרימה. הייתה לי שיחה בדרך לפה, והשיחה הייתה, כן, את מלמדת אותנו, אבל אני שמעתי את הפרופסור כך וכך, והוא אמר, תראו, דברים כל הזמן משתנים, ואתם צריכים להבין שהם בתהליך השתנות מתמדת. וזה נכון, זאת האסכולה הזאת של הבודיזם, שהוא שמע מהפרופסור. והיא מאוד חשובה ומאוד חשוב שנקלוט אותה ושנתאמן בה ושנמדות עליה, ואנחנו באחד הפסוקים הראשונים, מחר ננסה אותה. דברים משתנים. דברים משתנים. אם אנחנו נרעשים כשבא השינוי הלא צפוי, סימן שעוד לא קלטנו. הדברים כל הזמן הם שינוי ויש להם סיבות. כל דבר שבא, היו לו סיבות. זה טוב, וזה מקל מאוד כשקורה משהו לא נעים, אם קולטים את זה היטב. רואים פה שהיה אוהב לצחוק על הסרטים. רואים בסרטים מישהו שוכב על ערש דווי, והמשפחה מסתופפת סביבו ואוחזים בידיו וברגליו. אל תלך, אל תלך, אל תעזוב אותנו. הגיע הזמן. הסיבות הפשילו, אז הוא הולך. אתם יכולים להחזיק ולבקש. לא עוזר. כשמגיע הזמן הוא הולך. כשהסיבות מפשילות התוצאה מגיעה. וכשאנחנו לא נותנים לזה לקרות, אז זה סימן שאנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים את הרמה הזאת של המציאות. יש את הסיפור שאני אוהבת לספר על הרבי, ששוכב על ערש הדווי שלו, וכל חסידיו מסתופפים סביבו, ומתפללים שלא ימות ושישאר פה, והעוזרת שרואה מה קורה ומבינה לנפש הרע לי, מבינה שהגיע הזמנו, הוא צריך ללכת כבר. הגיע הזמנו, הם רק לא נותנים לו. ואז היא הולכת עם איזה כלי גדול, כלי חרס, והיא מפילה את הקערה, ויש כל רעש, כל נפץ, כולם מפנים את הראש, ואז הרבי הולך. הגיע הזמן, אז זהו. לא להפריע. אם יש אבל, זה בגלל האחיזה שלנו. אז בסדר לחוות את מה שאנחנו חווים, אין מה להכחיש את זה או לדחות את זה, זה מה שבא, אבל זה הרבה יותר קל אם אין את ההתקוממות, משהו לא בסדר, לא בסדר מה שקרה לי. איך זה לא בסדר? זה בדיוק בא מהסיבות. הסיבות היו שם ולכן התוצאה באה. זה לגמרי פרפקט בסדר. אז יש אולי צער שבא ואבל שבא, אבל כשאין את הכעס ואת ההתקוממות ואת ההתנגדות ואת ההתמרמרות, זה משהו אחר לגמרי. ההתמרמרות וההתקוממות באות מאי הבנה. שהסיבות ישנן התוצאות באות. אז זה רמה אחת של הבנה של קיום תלוי. זאת אסכולה שהיא עוזרת עם עוד שימושית בחיים. כשאני שמעתי את זה פעם ראשונה, זה עוד היה לפני שהייתי בדרמה. במרתון המפורסם שהלכתי אליה, ואנשים סיפרו סיפורים ולמה זה קרה לי ועמד שם המנחה ואמר, הכל תהליך, הכל משתנה, עכשיו קשה לך, את חושבת שזה יהיה אותו דבר בעוד שנה? זה לא היה ככה לפני שנה וזה לא יהיה ככה בעוד שנה. זה תהליך, יש כזה, זה לא קבוע, זה כל הזמן בשינוי מתמיד, הדברים הם בשינוי מתמיד, ברמה מקרו וברמה מיקרו. כל הזמן. אז זה מקל, זה לא משחרר. אז כל הזאת היא לא מספיקה כדי לשחרר אותנו מסבל. זה הבעיה איתה. וזה גם לא מסביר הכל. זה לא מסביר, למשל, מאיפה במרחב. כי למרחב אין סיבות.
האסכולה הראשונה אומרת...
את יודעת למה את סובלת? כי היו סיבות לסבל הזה. אז עכשיו אני מבינה, נכון, היו סיבות. אז אני קצת פחות מתקוממת. אז זה עוזר, אבל אני עדיין סובלת. אני עדיין סובלת. אז יש אסכולה יותר גבוהה שמדברת על דברים קיימים כתלות בחלקים שלהם. אז במקום לדבר שהעת הזה קיים כי היה פלסטיק ודיור ובית חרושת ותהליך ייצור ומסעית וחנות וכסף וכל זה, אז פה התמקדו בחלקים של העת. מה זה העת הזה? מאיפה יש לי עת? יש צד שמאל ויש צד ימין, וכשמחברים אותם יש עת. הוא אומר, עת קיים, בתנאי שיהיה לי את הצד שמאל שלו ואת הצד ימין שלו, ורק אז יהיה לי עת. ומאיפה יבוא הצד שמאל שלו? לצד שמאל יש צד שמאל וצד ימין. אז צד שמאל שלו יהיה קיים מזה שיש צד שמאל וצד ימין. וכך הלאה וכך הלאה. דברים קיימים בתלות בחלקים שלהם. המרחב קיים בתלות בחלקים שלו. יש לו מזרח, מערב, צפון וכך הלאה. אז ההבדל בין
שתי האסכולות
הוא לא גדול. ההבדל הוא שזאת כוללת את המרחב גם. ואולי עוד דבר או שניים. השנייה אותו דבר. אני השתמשתי בה בפעם, לפני הרבה שנים. רציתי להתגבר על ההשתקקות שלי לעוגות, אז כל פעם שהגישי לעוגה אמרתי, רגע, מה זה העוגה הזאת? זה קמח, זה מרגרינה, זה ביצים. אני לא אוכלת קמח, אני לא אוכלת מרגרינה. טבח. אבל עדיין ההשתקקות הייתה שם. לא התגברתי על ההשתקקות לעוגות. היום אני שוב אוכלת עוגות, סימן שלא חיסלתי, נכון? גם זו לא משחררת מסבל. זה עוזר להבין שהדברים הם לא כמו שאני חושבת שהם. שהם לא קיימים מצד עצמם. שהם תלויים בדברים אחרים. או שהם תלויים בסיבות שלהם, או שהם תלויים בחלקים שלהם. אבל הם לא מה שאני חושבת שהם. אז זה קצת מקל. כי ככל שיש יותר חוכמה ויותר הבנה, יש פחות התקוממות והתמרמרות. אבל עדיין לא חיסלתי... את הסיבות לסבל, או השתוקקות שהיא בסופו של דבר סיבה לסבול, כן? כי אחר כך יום אחד לא יהיו עוגות ואז אני אסבול. כדי להגיע ליערה צריך לעבור לרמה 6. אז אנחנו קופסים פה כמה רמות, שזאת הרמה הגבוהה יותר של הפרסנגיקה מדיימית. אנחנו אומרים, הדברים קיימים בגלל שאני משליחה אותם כפי שאני משליחה אותם. הם לא מצד עצמם כך או אחרת, הם לא טובים, הם לא רעים. אין להם טבע לגרום לי סבל, אין להם טבע לגרום לי עונג, אין להם שום טבע עצמי, חוץ ממה שאני משליחה. ואם אני לא אשליך סבל, אז לא יהיה שם סבל. אז אנשים יגידו, אז למה לי להשליך סבל? פעם זה כשיעור, דיברתי על הרופא שיניים שקודח בטיפול שורש, וישב בחור, אז הוא אמר, לא, אני יושב את הרופא שיניים, אני מדמיין לי את השמיים, ואני נהנה. אני אף שפוגעים בעצב החי, אז אני מדבר אז. כשזה סבל, זה סבל, אנחנו לא יכולים להחליט שזה לא סבל. אם זה יהיה כל כך פשוט, אז כולנו היינו מחליטים לא לסבול, ואז הם סובלים, נכון? זה לא הולך ככה. עדיין יש תאונות דרכים, אנחנו לא בוחרים אותם, אנחנו לא מחליטים שהם יבואו והם באות. זה נכפה עלינו. תאונת דרכים נכפית עליי. אז מה זה שכופה עליי תאונת דרכים? אז פה נכנס לעניין של התמונות המנטליות שיש לי בראש. אני משליחה תאונת דרכים על אוסף סתמי של אירועים. חפץ א' פגע בחפץ ב', החפץ הזה התרסק. למה זה סבל? הסבל מאיפה בא? ממני. ממני. כי אני פגעתי באחרים בעבר. אני פגעתי באחרים בעבר, נוצר אצלי איזה שקף. יש לי
עכשיו
שקף ביני ובין העולם. יש את הפילטר הזה שמכריח אותי להשליך סבל על אוסף של נתונים גולמיים שמצד עצמו הוא לא טוב ולא רע, הוא ניטרלי. מאיפה בא השקף הזה? יש שקף ורוד ויש שקף שקוף ויש שקף כחול. תראי כמה טובה הייתי בעבר. אם פגעתי אני באחרים, יום אחד הזרע הזה יפשיל ואני אראה תאונת דרכים. אם הייתי טובה לאחרים, יש לי שקפים אחרים. אם יש לי את השקפים של לדבר בגסות לאחרים, יעלו לי שקפים שאני שומעת אלבונות, אני שומעת צרכות. יש לי מיינד עצוב, יש לי מיינד לא שמח. אם טרחתי להיות טובה לאחרים, אני פוגשת את עצמי, חובה דברים נעימים, חובה דיבורים נעימים, ויש לי שמחה במיינד, והיא באה לבד כאילו. זה שמח, אתם זוכרים את הדוד מפתח תקווה, הוא בלתי יציב, נכון? מהגשש? השקפים האלה עולים באופן אוטומטי, הם נכפים עליי. אבל לא באופן מקרי. הם נכפים עליי כפונקציה של איך אני הייתי בעבר. זה שלושה הסברים שונים של הקיום המוצנה. נתתי לכם שלושה, יש עוד, כן? מה זה הריקות אם ככה, הצד השני של זה? זה שהדברים לא קיימים מחוץ להסברים האלה. הדברים לא קיימים בלי תלות בסיבות, הדברים לא קיימים בלי תלות בחלקים שלהם, והדברים ריקים מקיום אחר. הדברים ריקים מלהיות קיימים בלתי תלויים בהשלכות שלי על אוסף של נתונים גולמיים, השלכות שנכפות עליי, שנקבעו על ידי איך שהתנהגתי עם אחרים בעצם. זו הריקות הגבוהה של דברים ברמה הסוטרית. הדברים ריקים מלהיות כך או אחרת מצד עצמם. מצד עצמם הם לגמרי ריקים, הם ניטרלים. אין להם שום טבע עצמי, שום פלייבור. לא טוב, לא רע, לא שחור, לא עגול, לא מרובע. הכל בא ממני. הכל הכל. אני חיה בעולם שהוא כולו 100% השלכות שבאות מהמיינד שלי. עולם של התמונות שלי, שבמיינד שלי, ואני כל הזמן משליחה אותם, ואני חושבת שזה העולם שלי. והתמונות האלה הן תלת ממדיות, ויש להן ריח, ויש להן טעם, והן יודעות לחבק. והן יודעות לפגוע. וזה הכל השלכות מנטליות. זה הכל השלכות מנטליות. כל הסיבה למה טנטרה עובדת, ולמה אפשר להגיע להערה, ולמה הגוף הזה יכול להפוך לגוף של אור של מלאך, זה בגלל שמצד עצמו הוא לא גוף בן תמותה. הוא גוף בן תמותה כי אני חובה אותו בתור כזה, כי אני נאלצת להשליך אותו בתור כזה, בגלל שאני לא קיימתי נדרים בעבר. זה הכל. ואם הוא ריק מצד עצמו, אז אפשר להגיע להערה. איך תשתכנעו שמה שאני אומרת נכון? אפילו לשמור על היומה. זה לוקח כמה חודשים ואולי שנה, ובהדרגה, בהדרגה, דברים מתחילים לזוז בחיים שלכם שקודם לא זזו. כי כל זה דברים משתנים, בזה אין ספק, נכון? אבל אם היה משהו תקוע אותו דבר כל הזמן, ואתם מתחילים לשמור על היומן, ואחרי כמה חודשים אתם רואים שם תזוזה, אז הדברים עובדים כי הם ריקים. אתם מתארים את הראש שלכם, את הדיבור שלכם, את ההתנהגות שלכם,
ואז
נכפים עליכם שקפים אחרים, פרטים אחרים. וזה קורה מעצמו, אתם אפילו לא תרגישו, ואתם יותר שמחים, אתם אפילו לא תשימו לב. אנשים אולי שפוגשים אתכם, שלא ראו אתכם שנה, ירגישו הבדל, אתם לא תראו את ההבדל. יותר מאוחר יקרו גם דברים דרסטיים, ואתם תראו שהם קורים. וכשמתחילים לעלות ברמה של הנדרים, ומתחילים לשמור אותם היטב, אז קוראים דברים מדהימים. אתם מתחילים לפגוש דברים שלא פגשתם קודם. הכל הכל מהשמירה הזאת של שש פעמים ביום של היומן, וברמה הולכת וגוברת של נדרים, ואתם מושכים אליכם את המורים שנותנים לכם את הנדרים האלה, על ידי שאתם שומרים את הרמה הנוכחית היטב. על ידי שאתם מכבדים את המורים שיש לכם כרגע, אז זה ימשוך אליכם את המורים לרמות היותר גבוהות. או שהמורה שיש לכם פתאום יעבור טרנספורמציה, או שבאופן טבעי תימשכו למורה אחר שמעלה אתכם לרמה הבאה. ככה זה עובד. הדבש מושך את הדבורה. הדבורה זה המורים. הדבש זה הטוב שלכם, המתיקות שלכם. איך אתם עם הזולת, איך אתם שומרים מהנדרים. זה הדבש. כי הדברים ריקים. ובגלל שהם ריקים למוסריות ולהתנהגות ולשמירת הנדרים, הם מה שיוצר את העולם שלנו. זה מאיפה שהעולם שלנו בא. זאת הראייה הכי גבוהה של ריקות. העולם כולו השלכה שלנו. ולכן תיקון הנפש שווה תיקון עולם. כי העולם הוא השלכה מהנפש במרכאות. תיקון של הנפש או התודעה, תיהוב ניקוי הראש מטהר את עולמי. וזאת הדרך האולטימטיבית שאני יכולה לעזור לאחרים. בזה שאני אעשה את התרגול שלי, אני אטהר את עצמי, באופן אוטומטי אני אשליך עולם אחר. תגידו, בסדר, את
תראי עולם אחר, אבל
הם עדיין סובלים. אז אני אגיד לכם, מי זה הם? אתם משליחים את ההם. אין הם מלבד אלה שאתם משליחים. אין. וזה צריך לקלוט, צריך לבשל את זה הרבה זמן. למדות על זה, ללמוד את זה, שזה עושים 18 קורסים. וזה אנחנו לא מכניסים לטנטרה לפני זה, בגלל שחייבים להעביר את זה היטב היטב. אחרת לא תצליחו בתרגול, כי אתם לא תאמינו בו. ובלי שתאמינו בו הוא לא מצליח.
אלה הדרכים שפתוחות הן לכל.
שאתם צריכים לתרגל כדי להיכנס, כדי למשוך אליכם את הדבורה הזאת של טנטרה, ושנדרים טנטרים ולמה טנטרים. פוטי ג'וקשים לטוטרה וירה בלינקשים נגדם פאדי Sange shindu mikte uwagi Joko namdak shingla chupasho Hiram guru ratna mandala kam niriyatayami Esoma dipahim aduya Kim hatsili yabashota auha נחמה ולבנה היא הדויה ופנינים של כל חסד תמלכת וליבי יחנה וחגי שמה כגן של אבנת הערה וליבי יחנה וחגי שמה כגן של עדנת הערה ומיתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב.